שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו הקבוע בספר בראשית, ואנחנו בפרק י"ט, בפסוק ט"ו. וכמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים בלוט למור, קום, קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות פן תספה בעוון העיר. הפרט הזה שאוכמו השחר עלה, יש לו איזושהי משמעות, הוא לא היה נאמר סתם, אלמלא שהוא בא לבטא איזשהו תוכן. מה זה השחר? השחר הוא כידוע סוף הלילה, הוא גם ההתחלה של היום, האור הראשון הבוקע מתוך החושך. במובן כלל היסטורי, מטא היסטורי, למה הכוונה כשמדברים על שחר? אמרו חכמנו בתלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, שזה הגאולה. גאולתן של ישראל דומה לאיילת השחר. כלומר, בעצם כאשר הכתוב משתמש במוטיב של השחר, באופן אסוציאטיבי זה מתחבר אל הגאולה. כלומר, הגאולה מתחילה ברגע הזה. עכשיו, מה הקשר בין העובדה שהשחר עולה לבין מהפכת סדום? הרי מהפכת סדום זאת היא קטסטרופה, זה חורבן, זה הרס. מובנת השאלה שלי, כן? התשובה היא שבתוך מהפכת סדום מתחיל התהליך המשיחי. ודיברנו על זה בפעם הקודמת, שחטאת סדום נבעה מעיוות של התפיסה המשיחית הקמאיית. כלומר, הרעיון שיכולה להיות חברה אידיאלית, שבה לא חסר דבר, היא זו שהצדיקה מבחינתם את החוק שאוסר לתת צדקה, לגמול חסדים, כי בחברה שבה לא חסר דבר גם אין צורך בחסדים, וזה גם מה שהביא אותם להומוסקסואליות, כי בחברה שבה אין מטרה, כי הרי הכל כבר מושלם, כבר אין ערך לפריה והריביה, אין אהבת השונה, יש רק אהבת הדומה, וזה מה שהביא אותם אל התועבה הזאת. כן, דיברנו על זה. אז אמרנו שבעצם הייתה פה נקודה, איזו תפיסה אינטואיטיבית נכונה של עולם מושלם, רק שהדבר היה מחוץ למקומו. וכמו שאמרו רבותינו, אין לך דבר שאין לו מקום. זה אומר שכשהדבר הוא במקום זה מצוין, כשהוא לא במקום הוא לא טוב. זאת אומרת, וזה מה שקרה שם, נפלו לכל התועבות האלה בגלל שהם לא היו במקום. אבל זה אומר שהגרעין מתחיל שם. ולכן בתוך סדום נמצא שם כבר דוד המלך. יש אפילו מנהג מעניין אצל חלק מקהילות הספרדים, שבכל לילה של ליל סוכות, של לילות חג הסוכות, קוראים פסוקים ומקורות ששייכים לאושפיזין של אותו יום. ובליל הושענא רבה, שהוא מכוון כנגד דוד המלך, קוראים את הפסוקים האלה, וכמו השחר עלה. זאת אומרת שההבחנה שהנקודה המשיחית מתחילה בתוך משפחתו של אברהם, בשושלת המקבילה שמסתבכת בתוך מעמקי הקליפות, שמה מתחילה להופיע נשמתו של דוד המלך. ואז זה מה שגורם להציל את לוט. הבה נראה. כן, וכמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים בלוט למור קום. מעניין, מה זה קום? אז הוא אומר, צא. למה צריך להגיד לו קום? אומרים קום למי שנפול. יש נפילה של לוט וצריך להקים אותה. תודה רבה. קום, קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות פן תספה בעוון העיר. בשביל מה הוא צריך את בנותיו ואת אשתו? בשביל ההמשך. זאת אומרת, בתוך סדום יש נקודה שראויה להצלה. אין דבר אבוד בעולם, ולכן הוא מוזמן לקחת אשתו ואת בנותיו. והתמהמה. למה? אומרים לך לצאת, צא. חז"ל אומרים, הוא התעכב כדי להציל את רכושו. יש לו הרבה דברים יקרים בסדום. אי אפשר להשאיר את זה ככה, מתמהמה. אבל למה לא מתמהמה בגלל רכושו? מה, הוא לא מבין שיש פה סכנת מוות? אתה חושב על הרכוש במצב כזה? אלא שלוט פועל כמו הצדיקים. הוא רוצה להציל מתוך התרבות הסדומית מה שראוי לשימור. מה שנקרא בלשונם של חכמי הקבלה, גאולת הניצוצות. ניצוצות הקודש נמצאים בתוך מעמקי הקליפה, לכן הוא מתמהמה. נכון? זה מוטיב שחוזר הרבה כל פעם שיוצאים מגלות. מגיע הזמן שבו צריך לצאת, ואז מתמהמהים. למה? משום שיודעים שיש במקום הזה שאנחנו עומדים לעזוב ערכים שצריך להציל. ולכן קשה לכוון את הזמן עד מתי צריך להישאר ועד כמה לא. מצאנו דבר דומה אצל יעקב אבינו, כשהיה בגלות לבן. מה מצאנו אצלו? הוא נשאר שם 14 שנה בשביל שתי בנות לבן, בשביל רחל ולאה. בסדר, והבנו. אבל למה הוא נשאר עוד 6 שנים? בשביל הצון. אבל מתי הוא החליט שהוא צריך לצאת? בסוף השנה ה-14, הרי כתוב, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויומר יעקב ללבן, שלחני ואליך אל מקומי ולארצי. כלומר, כאשר נולד יוסף, יעקב, מסיבות שנצטרך ללמוד אותם, יודע שיש לו אפשרות להתמודד מול אחי וסב, אף על פי כן, הוא נשאר עוד 6 שנים, כדי לקחת משם את הכבשים ואת העיזים של לבן. מה זה כזה חשוב? הכבשים האלה, זה ניצוצות הקודש שבאותה התרבות, זה בא לידי ביטוי בכבשים. יש סיפור כזה יפה אצל החסידים, על אחד מגדולי החסידות שלימד ניגון. והוא אמר, את הניגון הזה אני למדתי כאשר הייתי כבשה בצונו של יעקב. וכאשר הוא היה חוזר, עייף מן העבודה, היה שר את השיר הזה באוזניי. ומה הוא רוצה לומר? שכבשותיו של יעקב אבינו זה שורשי נשמות ישראל. לכן לא בכדי יעקב מתעכב שם, כי הוא לא רוצה להשאיר אפילו כבשה אחת מיותרת. אם הוא ישאיר כבשה אחת, אז זו לא תהיה הגלות האחרונה, הוא צריך לחזור לקחת גם אותה. אותו דבר גם מצאנו, ויוותר יעקב לבדו שהתעכב בגלל פחים קטנים. ואז הוא מסתכן. כאן הסכנה. כן, תמיד יש איזה קושי לכוון את הזמן הנכון, לא להקדים ולא לאחר, את היציאה מן הגלות. אז אותו עיקרון מופיע כאן. אנחנו פוגשים אותו כאן, והתמהמה. אגב, מה השורש של הפועל והתמהמה? מה, נכון? ממהה, מסתכלת הלב, זה חזרה. על מה? על ממהה. כן? מה? זאת אומרת, כאשר האדם נשאב על ידי רכושו, הוא הופך להיות אובייקט. הוא מה שהוא. במקום להיות מי שהוא. כלומר, במקום להיות סובייקט, אישיות, הוא הופך להיות אובייקט, ישות. כן? אז והיית מה? זה הפך אותו למה. או? לפעמים צריך לצאת מן המה, להוסיף צדיק בתוך המה, יש לך מצא. מהם צדיקי. בואו נמשיך. והתמהמה. ויחזיקו האנשים בידו וביד אשתו, וביד שתי בנותיו, בחמלת השם עליו. מה זה חמלה? אפשר להגיד רחמים, אבל כתוב כאן חמלה. חמלה מצאנו ויחמול על הצון. ויחמול על הגג. לחמול זה להציל משהו. כאשר יש משהו שמשמידים, אם יש משהו שמחליטים לא להשמיד, זה נקרא חמלה. בחמלת השם עליו, כלומר בתוך כל ההשמדה של סדום, יש מישהו שראוי להציל ולעשות בו בירורים, וזה לוט, בחמלת השם עליו. ויוציאו, ויניחוהו מחוץ לעיר, ויהי כהוציאם אותם החוצה. ויאמר, הימלט על נפשך, אל תביט אחריך, ואל תעמוד בכל הכיכר, ההרה הימלט פן תיספה. טוב, מבחינה גיאוגרפית, איך זה נראה? סדום נמצאת במקום נמוך, נכון? מאיזו בחינה נמוך? מכל הבחינות. נמוך גם פיזית, זה המקום הנמוך בעולם, וזה גם נמוך מוסרית. המקום הנמוך מבחינה מוסרית בעולם. מי נמצא בהר? אברהם, נכון? אברהם אבינו נמצא בהר. איפה הוא מבחינה מוסרית? במקום הגבוה ביותר בעולם. כלומר, בין סדום לבין חברון, האזור שבו אברהם נמצא, דרום הר חברון, שם נמצא ההפרש בין שתי הקצוות של המוסריות. כלומר, סדום, המקום שהוא האנטיתזה של החסד, ואברהם, האידאל, הייתי אומר, המוחלט של החסד, של הנתינה. זה בדיוק הפוך. אברהם, סדום, הפוכים זה לזה. מה? רק שנייה. כן.
לפי מה שאב אמר בשורים קודמים, כיכר סדום זה לא בצד המערבי של סדום, איך שאנחנו קוראים את זה סדום היום, אלא בצד המזרחי של סדום בכלל. אז ההר השם...
אני לא מבין. סדום, הכיכר, זה כל האזור של דרום ים המלח של היום. בסדר. איך אתה יודע בדיוק איפה סדום בתוך הסיפור הזה? אתה לא יודע.
אברהם דיבר פעם ואמר לנו שכיכר סדום, לפי החשבון של למה הוא הלך לשם, זה לא בצד המערבי שאנחנו...
לא, לא, זה לא מה שאני אמרתי. אני מכחיש כל שייכות לדיבורים האלה. הדברה יוצאו מהקשרם ו... כן, ויש שופכי דמים שרוטפים אחריי. טוב, קיצור, לא אמרתי. עכשיו, משני הצדדים של הכיכר הזאת יש הרים. מצד מערב נמצא הר חברון. כלומר, עולים מהמצוקים של עין גדי, מגיעים בסוף להר חברון. מצד מזרח יש הרי מואב. הרי מואב. כשהמלאך אומר ללוט, ההרה היא מלאת. לאיזה הר הוא מתכוון? איפה שנמצא אברהם או מהצד השני? בפשטות הוא שולח אותו לאברהם. כלומר, עשית מספיק שטויות בסדום, הגיע הזמן, ההרה היא מלאת. ותיספה, באבון העיר. גם אתה הרי קצת. משהו מסדום נגע בך. ויאמר לוט עליהם, אל נא אדוני, הנה נא מצא עבדך חן בעיניך, ותגדל חסדך, אשר עשית עמדי להחיות את נפשי, ואנוכי לא אוכל להימלט ההרה. פן תדבקני הרעה, פמתי. מדוע הוא לא יכול להימלט אל ההר? כן, מה אתה רוצה? מה השאלה? למה הוא אומר חסדך? כן, למה הוא מדבר בלשון יחיד? כן. כי הרי מי זה שני האנשים האלה? הם גילוי השם. אז עם מי הוא מדבר? עם השם. כן. טוב. אז הוא אומר, ואנוכי לא אוכל להימלט ההרה. פן תדבקני הרעה ומתי. רש"י אומר דבר המתבקש. הוא אומר, כשאני בסדום, אני נחשב לצדיק, יחסית. אם אני אצל אברהם, יש כתרוג עליי. אינני יכול להגיע עד ההר. הננה העיר הזאת קרובה לנוס שמה, והיא מצער. אם עלת הנער שמה, הלו מצער היא, ותחי נפשי. ויאמר אליו, הנה נסעתי פניך, גם לדבר הזה, לבלתי אופקי את העיר אשר דיברת. מהר אם עלת שמה, כי לא אוכל לעשות דבר עד בועך שמה, על כן קרא שם העיר צוער. קודם כל, זה אומר אם כן שיש עיר אחת שניצלה, בזכות כמה צדיקים? אחד. בשביל צדיק אחד. אתם זוכרים שאברהם ניסה להציל את הערים, נעצר ב... בעשרה. נכון. נעצר בעשרה. הוא הבין שפחות מזה אין סיכוי. אז איך פתאום זה עובד? להציל את העיר בגלל צדיק אחד. זה צדיק שמתפלל. זאת אומרת, אם אברהם שהוא חיצוני לעניין, הוא מתפלל, עד עשרה זה עובד. אבל אם מי שנמצא בתוך התהליך מתפלל, זה יכול להצליח. לכן הוא אומר שבאמת ניצלה העיר. השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה. אז כמה זמן יש של הליכה בין סדום לבין צוער? הזמן שבין עמוד השחר לזריחה, נכון? השמש יצא, מה זה יצא? לזריחה. כמה זמן, ועכשיו אם אנחנו מניחים שזה אכן היה בליל פסח, לפי החשבון של חז"ל, אז כמה זמן יש בערך בין עמוד השחר לזריחה בתקופה הזאת? בתקופה של האביב? לא, באביב הזמן בין עמוד השחר לבין הזריחה הוא בערך חצי שעה, 20 דקות אפילו. זאת אומרת שתוך חצי שעה הגיע לוט ממבואות סדום לצוער. לפי זה אפשר לחשב גם את המרחק. הוא עם שתי בנות ואשתו. לא כתוב. לא כתוב, מה שלא כתוב, לא כתוב. פסוק כ"ד. והשם המטיר על סדום. מי זה והשם? הקדוש ברוך הוא, תגיד השם. מה זה והשם? כשאתה אומר מידת הרחמים זה י' כ' ו' כ', אבל לא כתוב כאן י' כ' ו' כתוב ו' י' כ' ו' כ'. כשכתוב והשם, מה אומרים חז"ל? הוא ובית דינו. אז זה מידת הדין דווקא. נכון? והשם זה מידת הדין. המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש. מת השם. מי זה השם פה? כן, כתוב, מת השם, נכון? מה זה? מידת הרחמים. כלומר, מידת הדין התרחקה ממידת הרחמים. זה הכוונה. מת השם, מן השמיים. ויהפוך את הערים האלה. כן, כלומר, כשמידת הדין כלולה בתוך הרחמים, אז היא לא פועלת. כשהיא עצמאית, היא פועלת. ויהפוך את הערים האל. מי המטיר? מידת הדין, כתוב. והשם המטיר, נכון, זה כתוב. מעט השם. מה זה מעט? כן, כתוב, י' כ' ו' כ' זה רחמים, נכון? נכון, איך היא עשתה את זה? על ידי שהתרחקה מאת השם. מן השמיים. ויהפוך את הערים האל, ואת כל הכיכר, ואת כל יושבי הערים, ואת צמח האדמה. ותה בת אשתו מאחריו. ותהי נציב מלח. למה נאסר על לוט ומשפחתו להביט במהפכת סדום? היי, כתוב, מה?
האשתו יכול להיות ממשפחת סדום.
נכון, וגם הוא, אבל גם הוא אסור לו להסתכל. למה?
לא, הוא לא מסתכל.
אני שואל, למה זה נאסר עליהם להסתכל? זאת הייתה השאלה. השאלה היא למה...
גם להם היו צריכים להיות מחויבים.
יפה. זאת אומרת, אתה לא כל כך ראוי להביט במעשה, שאולי גם אתה במידה מסוימת היית צריך להיות שייך לו. לכן, דווקא מי שצדיק רואה במפלת הרשעים, מי שלא צדיק לא. איך כתוב? ישמח צדיק כי חזה הנקם. כן? כלומר, הצדיק יכול להסתכל. אדרבה, לא רק שהוא צריך, שהוא יכול להסתכל, הוא חייב להסתכל. למה? כי הוא צריך לשמוח שנעשה הצדק בעולם. אז הוא, אז דווקא מראים, ותבט עיני בשוריי. כן? בבקשה. למרות שנמנעו מלהעביר אליך את המיקרופון, אני אענה על שאלתך. אתה אומר שלכאורה הציווי לא להסתכל היה רק על לוט, ולא על אחרים, נכון? כתוב, אל תבט אחריך, נכון? פן תספה. אז או שתאמר שהציווי ללוט כולל את כל הנגרר אחריו, או שאדרבה הייתה פה מלכודת כדי להכשיל את אשתו. אולי, איך תדע? כן. הקובנים, היא הסתכלה. להשקיף זה ממעלה למטה. הבית השמיים, מה? נו, זה כלפי מעלה. אתה צודק, אתה צודק, זה ממעלה למטה. בסדר, אז מה? להסתכל זה בעברית מודרנית, ובעברית מקראית להביט. טוב, הלאה. ותה בת אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח, וישכם אברהם בבוקר. מה זה, מה היחס בין הפיכת סדום למעבר החד הזה אל וישכם אברהם בבוקר? לפי מה שהסברנו על פי דת הרמב״ם, כל זה נראה במראה הנבואי של אברהם שהוא ישן, ואז הוא קם בבוקר, והוא רואה שהחלום שלו הוא גם מציאות, וישקף על פני סדום. אל המקום אשר עמד שם את פני השם, וישקף על פני סדום ועמורה, ועל כל פני ארץ הכיכר, ויה, והנה עלה כיתור הארץ ככיתור הכבשן. ויהי, בשחט אלוהים את ערי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה. בהפוך את הערים אשר ישב בהן לוט. לפי פסוק כ"ט, בזכות מי ניצל לוט? בזכות אברהם, כן? ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט. אבל לפי הסיפור שקראנו, בזכות מי ניצל לוט?
בגלל דוד המלך.
בזכות עצמו. שהוא יגן על המלאכים וכו'. נכון? אלא מה? אם אנחנו מביאים שכל זה במראה הנבואה, זה מובן. זאת אומרת שזה אברהם שרואה את לוט מציל את המלאכים, אבל לוט עצמו יכול להיות שהוא ישן. או, אפשר גם לומר כך, המידות הטובות שעדיין נמצאות אצל לוט, שבזכותן הוא ניצל, באות לו מאברהם. יפה. ויעל לוט מצוער. שהפסוק הזה קשה מאוד להבנה. ויעל לוט מצוער, וישב בהר. מה אמרת לפני כן? ואנוכי לא אוכל להימלא את ההר. פתאום הוא יוצא מצוער אל ההר, ושתי בנותיו עמו, כי ירא לשבת בצוער. אני לא מבין כלום.
הרי צוער הייתה אחת מחמשת הערים.
נכון. אבל הובטח לו שצוער לא תושמד, נכון? אז למה הוא ירא לשבת בצוער? נו, באמת. נו, אז למה? למה? אלא בפשטות, הוא מפחד שצוער תשפיע עליו לרעה. נכון? זה הכוונה. ירא לשבת בצוער. עכשיו, צוער לפי מצבה בזמן מהפכת סדום, עוד איך שהוא הייתה ראויה להינצל, לא מצער היא. אבל אולי תידרדר. הוא גם לא תידרדר. ירא לשבת בצוער. לכן הוא עוזב. אבל אמרנו שבהר יש קטרוג עליו, אם הוא עולה עד אברהם. אז איפה הוא יושב? וישב במערה. הוא ושתי בנותיו. איפה המערה הזאת נמצאת? המערה הזאת היא לא בכיכר. היא גם לא בפסגה. אז איפה היא?
באמצע.
היא במורד. היא באיזשהו מקום בין לוט לאברהם. כלומר, בין סדום לאברהם, שם נמצאת המערה של לוט. מערה זה מקום מעניין. נכנסים לתוך מערה, בתוך המערה מתרחשים כל מיני דברים, אנשים גרים, אנחנו נראה מה שיקרה שם. אבל המערה זה כאילו שיבה אל מקום סגור, חשוך, אפל. מתי אנחנו נמצאים במצב כזה? בהיריון. כשאנחנו עובר בתוך מאה אימנו, אנחנו במערה. אז הוא שב השב אל הראשית. מה יקרה שם? יקרה משהו אמצעי. חייב להיות משהו שהוא באמצע בין סדום לאברהם. איזה תוצר יהיה שם? כל זאת ועוד בפעם הבאה. שלום.